צרכיו המיידיים, הפרטיים, החומריים, ותו לא. וזאת תהיה תודעת החיים שלו, תודעת העל של החיים שלו. אישיות שכזו היא תסתגל לכך שמטרת החיים שלה היא חוסר מטרה. זאת אומרת, לאכול, לשרוד, פיזיולוגית, ליהנות בתחושות הפיזיולוגיות, עד כמה שאפשר, וזהו. זה נקרא בהמיות, כי גם פרה היא כזאת. במעמד הזה, אומר החיים, הוא מבטא את מחשבתם היסודית, המעוננת, הארפלית, שהיא כבר לא פועלת על פי טבעה המקורי, הנשמתי, שתובע את אותה הרחבה, את אותה התמרה של איכויות החיים, שיחשפו שלמויות יותר ויותר גבוהות, עד אין קץ, עד אין סוף, עד גדולת שלמות אין סוף. ואם הובלו החיים בקיבעון המוסרי שלהם, בכישלון המוסרי שלהם, בכישלון של מדיניות החיים, שהתבטאה בצורה מעשית, שרכשה טבע שני, או למען האמת, אפשר להגיד, שזה הטבע הראשון. רק, אם ביחס לנשמה, אם ביחס למדיניות העמוקה של עומק האישיות האנושית, כי אז ההתנהגות זו שמובילה לאותה בהמיות, אפשר לקרוא לה טבע שני. כי כפי פעולותיו, אדם נפעל, ובסיכומו של דבר, הוא הופך להיות צריך ומכור, אפילו באופן נפשי, לערכים הפיזיולוגיים שלו והנאותיהם ותו לא. זה טבע, זה טבע שני, כי זה לא התכונה של הנשמה. היא טובעת יותר מזה. אבל אם לא נסתכל על הנשמה, אלא נסתכל על התינוק שנולד, אז זה הטבע הראשון שלו. כי תינוק שנולד כבהמה דמיה, הצרכים שלו הם צרכים של... אין הבדל בין... כמעט ואין הבדל בין תינוק שנולד לקוף שנולד. הם שניים צריכים את אותו יחס. וזה מאוד טבעי. אז אם נשים לב לצרכים הנפשיים, הבסיסיים, אז זה הטבע הראשון, אז הוא יישאר שם. אבל לא תיווצר אינטראקציה עם המציאות הנשמתית. טוב, זה לא, ההערה הזאת שיארתי פה עכשיו, היא לא לצורך הסברת המשפטים פה, לא לצורך הבנת הטקסט, אבל מכל מקום, איך שלא נקרא לזה, בין שהקריאה היא קריאה טבעית, זאת אומרת, קריאה מן הטבע, אני מנסה להגיד, מעשה מלאכותי לטבע הנשמתי, או שזה דווקא קריאה, שזה קריאה שהיא מאוד טבעית, אבל זה בעצמו הבעיה שלה, שאדם הולך אחר טבעו ותו לא, ובזאת הוא בהמה על דמות איש ותבניתו בלשון הרמב״ם. הצד השווה בין שניהם, זה מה שהרב אומר פה, זה תיאור של הלב קרוע, הכרת הלב קרועה, נמכורה. הכרת הלב זו הכרה נשמתית, זו הכרה האיכותית, האמונית, המחשבתית, יסודית, שהיא קרועה ממקורה זה, הרי היא מדלדלת, ואין לה שום ערך. הנה כי כן, הכרת הלב, לפני שהיא נקראה, אז היא קדושה, היא עשירה, היא מלאה. היא איננה מדולדלת, איננה מדלדלת. כשאדם שואף לגדולת שלמות אינסוף, כשעומר חייו מבטא את השאיפה הזאת, החיים הם מאוד, מאוד בעלי מוטיבציות ובעלי תנופה ליצירה, לתחושה, להכרה, לכל איכויות החיים, לכל חוויות החיים, שהולכות ומתרחבות יותר ויותר. אבל במקום שהכרת הלב קרועה ממקורה זה, האדם ילך ויאבד משמעות. הנקודה שנותנת לו את הערך, הנקודה שנותנת לו את האידיאל, הנקודה שהיא באמת הטבע הפנימי שלו, כי החיים מצד עצמם, תמיד אומרים בעומק הלב שיש בשביל מה לחיות. תביעת החיים מניחה בעצם עוצמת הרצון שלה שיש בשביל מה לחיות, שיש ערך, יש אידיאל, יש תוכן, יש דבר חשוב שבשבילו כדאי לשרוד עד היום הבא. חבל פשוט להפסיד את זה. זה נכון שאם אדם יתחיל לתת דין וחשבון לעצמו, למה כל כך כדאי לשרוד למען היום הבא, ויגיד כי מחר מה, עכשיו שיגיד תשובה, אז יכול להיות שבאמת אין סיבה לא לשרוד בשביל היום הבא. אבל לפעמים, והימים האלה הם סדרת חיים שהם לא מופיעים בהם, שבהם היום הזה היינו מבטרים עליו בחיים שלו, בחיים שלנו. זה לא סיבה לחיות אם החיים נראים כמו היום הזה. אולי ההפך מזה זה נכון. בחיי כל חי יש ימים כאלה. הנחת היסוד שלנו שאומרת שגם כשבערב ילין בכי, הטעם להיות בערב הזה זה רק בגלל הבוקר, אבל לא מצד הערב, מצד עצמו. והנמשל למשל, זוהי הנחת יסוד של החיים. יש ערך, יש אידיאל, יש תוכן, יש משהו חשוב, מן הסתם יותר חשוב ממה שהיה עד כאן. כי יחשוב אדם, תראה, כבר עשינו את התרגיל למחשבתי הזה, החיים בעתיד זה מה שהיה, זה רק הקפאת המצב כמות שהוא, או חזרה עוד פעם על כל מה שהיה, זהו ותו לא. אז יכול להיות שאדם ישמח לעשות את זה פעם נוספת, אבל אם יבטיחו לו שכך זה ימשיך 100 פעמים נוספות, בקיצור, אם זה ימשיך כל הזמן ככה וללא סיכוי של שינוי, כבר אמרנו, זה הגיהנום בעצמו. זה לא החיים. זה לא הנחת היסוד שנותנת מוטיבציה לחיים. ואם אין לנו ספק שאנחנו רוצים לחיות, ויש לנו מוטיבציה לחיים, סימן שהנחת היסוד, בלא דיון שאנחנו מפרטים לעצמנו כמו שאני עושה פה עכשיו, אבל מכל מקום זה מובן מאליו, החשבון הזה נעשה, שמצפים למשהו גדול מזה, למשהו מעבר לזה, למשהו נוסף. זה העושר של החיים, זה הנחת היסוד האמונית, זה מה שנותן את הערך לחיים, מתבטא במוטיבציית החיים ורצון קיומם והתמדתם. והיה ויחניך אדם את עצמו וירכוש את אותו טבע שני, ויקרא את הכרת הלב ממקורה, כי אז חיש קל יתגלה משבר ערכים. מילים אחרות, משבר במוטיבציה. מילים עוד יותר גסות, לא יהיה בשביל מה לקום בבוקר. הוא יגיע למצבים פסיכולוגיים, זאת אומרת מצבים של צורך בטיפול פסיכולוגי. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, הרי מדלדלת. תראו, מה שאני אומר יכול להיות שקשה לבחון אותו במסגרת חיים של בן אדם פרטי, כי אנחנו יכולים לעלות בעיני רוחנו אנשים שאנחנו מכירים ולא כל כך בולט בהם תביעת גדולת שלמות אינסוף, שהיא זאת שממש מניעה את כל חייהם. ומכל מקום בוא נגיד, טוב, לפעמים הם שמחים, לפעמים עצובים, גם אנחנו בתקווה שהיינו רוצים לראות את עצמנו כן כתובעים את עצמנו, כתובעים לעצמנו הרבה וכמה שאפשר יותר. אבל לכאורה אין הבדל כל כך גדול בין איכות החיים הזאת לאיכות החיים הזאת. הנה כי כן, כי אתה סוקר את הדברים במישור הפרט, לא בטוח שאתה תבחין בדברים. אבל זה לא בגלל שהדברים אינם בחינים מבחינה מדעית פשוטה מאוד. כי משהו לפעמים יכול להיות נעלם בפרט, הוא מופיע בצורה סטטיסטית, בחברה, בכלל, בצורה מאוד בוטה. וזה מה שאנחנו מכירים. עכשיו תסתכלו על מה שאני מצביע פה, ממה שלצערנו, אני חושב כבר הדוגמה היא בוטה וברורה בכי עצמה. יש הבדל מאוד חריף בין שמחת החיים, מוטיבציית החיים, של החברה הדתית לחברה הלא דתית. למרות, שימו לב שאתם יודעים את מן הסתם כבר גלויה לפניכם דעתי ביחס לחברה הדתית, ומה הקשר בינה ובין אמונה. זאת אומרת, יש כנראה איזשהו קשר, אבל על אף הבעייתיות של הקשר הזה, כנראה הוא יותר טוב מאשר רמת הקשר של החברה החילונית. גם ביחס לזה, מן הסתם אתם יודעים מדעתי, שאני לא חושב שאין להם קשר לאמונה, ומכל מקום, בתרבות הכללית שהיא מחנכת את עצמה לאי אמונה, בסיכומו של דבר זה מתבטא בכמות הנצרכים לטיפולים פסיכולוגיים, נקודה. שלא לדבר על שאר דרכים להציל את עצמה מהחיים, או לברוח מהחיים, סמים, אלכוהול, אלימות, התפרקות. אז כן, אז הדברים האלה לצערנו הם פשוטים וברורים, בוטים. כי האדם יכול לחיות חיי בהמה ולהגיד שהוא מרוצה מזה, ואתה לא יכול להכחיש את העובדה שהוא באמת מרוצה מזה. אבל החברה לא מרוצה מזה. ואין זאת, אלא שבעומק נפשו הוא גם לא מרוצה מזה. כי אם כולם כל כך מרוצים, אז למה כולם כל כך לא מרוצים? מה אתה אומר, בועז? לא שומע? לא. זה לא רק בישראל. רק בישראל זה יותר. כי ייאוש זה מנת גורלה של התרבות באשר היא שם. כשאתה תעקוב, תראה, אני נותן עכשיו דוגמאות, אני אומר, תראה, בוא לא נסתכל על אנשים, כי אנשים, אתה לא מצליח לראות את זה אצלם. בוא תסתכל על החברה. אבל אפשר להסתכל על זה בצורה עוד יותר בוטה, בסטטיסטיקה עוד יותר רחבה. במבט כללי, רחב מאוד, אל תסתכל על החברה, תסתכל על התרבות. תסתכל על התרבות האנושית. אז אתה תגלה את התופעה שכבר הרמב״ם כותב אותה, ומן הסתם להערכתי הוא לא הראשון שהגה את זה, ובימינו זה דבר בסיסי בכל מבט סוציולוגי ותרבותי כללי. הייאוש זה יסוד כל התרבות באשר הוא שם. יש פרק מאוד מאוד מפורסם ברב על ארבע שאיפות הייאוש והצלה. יש רמה בסיסית של ייאוש מוחלט, זה תרבות המזרח, זה רוב האנושות, היא נמצאת במזרח הרחוק. והתרבות ההגמונית במזרח הרחוק, כלומר של האנושות, אתם מבינים, אנחנו הלבנים, אנחנו מיעוט, אבל התרבות שלהם שם, זה במוצר ייאוש. יכול להיות פה ושם, ישנם כמה ברקים של לא יודע מה, לא ייאוש. וריאציות של זן בודהיזם שהוא אולי לא ייאוש, אבל זה זניח. עכשיו אנחנו יכולים להסתכל על תרבויות באופן סטטיסטי. התרבות המזרחית על לא יודע מה, אלפי או מיליוני גווניה, המחנה המשותף בין כל הזרמים כולם, ייאוש. אין מטרת החיים המוחלטת, היא, כמו שאנחנו מכירים את זה, כמו שראינו את זה שם במהלך האידאות, כמו שהרב מתאר את זה פה בצורה חריפה, כוס הקצף על החיים ומרירותם, שהם התמצית המורגש של כלל המציאות, עולהו על כל גדותיו, וכל כלי השכל, הרגש, אמונה ודמיון, מתמלאים בשאיפה אחת של חפץ החפצים, להיכחד ולמחות בין שריד וזכר. טוב, אז זה אחר כך ילבש כל מיני מילים, תקרא לזה נירוונה, תקרא לזה מאיה, תקרא למה שאתה רוצה, אבל למה שזה יוביל בהגות התרבותית, זה שלילת החיים היש בכלל, שאיפת החידלון, ההכחדה. במערב זה חצי יאוש. התרבות הנוצרית היא במהותה, זה האתוסים, שוב פעם, גם פה ישנם עשרות, מאות וריאציות, מכל מקום. סך הכל, מה שאחר כך התבטא בה, באומנות, בספרות, בכל דבר, אתם מבינים, שיש לכם את היפהפייה הנרדמת, יש לך את הברווזון המכוער. המציאות זה השיקוף במציאות הספרותית של הלא מודע הקולקטיבי שמתבטא בפולקלור, והוא יסוד האמונה והגישה לחיים. המציאות היא כמו שתתבטא באיזה קלאסיקה של אגדה נוצרית. העולם הוא ביד השטן. יש חזון אפוקליפסי, יש חזון של אחרית ימים. באחרית ימים אלוהים יתגבר על השטן. אבל אנחנו בשלב זה פה, עד שבסוף תבוא הגאולה. תאמין, תצא מהגיהנום, אבל המציאות זה הגיהנום. לא משנה שיש הרבה וריאציות אחרות של הנצרות, הרבה זרמים אחרים, בכל מקום, הקו הזה בתרבות הוא ודאי הדומיננטי. ואם הוא לא ברור לך, לך ותסתובב, אל תעשה את זה. אבל תתראיין את חבריך שהסתובבו באירופה ברגעים אלה, ותתגלה, הם שלבים לאין קץ. ודאי, הם שלבים כמו פרות. אבל, כי גם החיים שלהם הם כאלה. זאת אומרת, אנחנו מרוב שחיים פה בארץ, לא מבינים מה זה שלווה, לא יודעים בכלל מה זה הגיהנום הזה שנקרא שלווה. אבל כל פנים, שם מאוד שלבים. אבל אין מטרה לחיים. והם יואשים. מתבטא בילודה. כי כשאין מטרה לחיים, לא רק שאני סובל, גם אני צריך להביא יצורים לעולם שיסבלו, זה לא מוסרי. אז זה סיבה טובה למיעוט ילודה. וזה, יש מיעוט ילודה. ככל שהתרבות היא יותר נאורה, יותר מתקדם. זה הייאוש, ברור. זה המהות של התרבות. אבל זה לא עכשיו, כתוצאה מזה ששברו כיוון לאיזה משהו. זה מהות התרבות שהאלילות מקננת בנשמתה. מזה אלפי שנים. התרבות היהודית, זו תרבות מדהימה. כשאתה שואל את היהודי מה יהיה, אז ברור מה יהיה. אבל התרבות הכללית, אין לה את הרפלקס המותנה הזה של התגובה שלנו, ברור, שיהיה טוב. מה פתאום? יש לה פיתוח. זה נכון. ומכל מקום, זה באמת שאלה. יש יצרים, יש דחפים, והם דוחפים. אם אתה לא בשביל אידיאל, אלא בשביל הנאות, בשביל פריקת היצרים. בשביל זה אתה צריך גם בריאות, וגם כלכלה, וגם צבא, וגם מדע. ומוכרח להגיד לך, תשים לב לתופעה הזאת של מה עוצמת האינטראקציה היהודית בכל קידומו של העולם, בכל הערכים, ומה היחס, מה הכמות, באופן יחסי למספר של האנושות, אז תתגלה את הדיספרופורציה הידועה. כי באמת, עוצמת המוטיבציה היהודית לקידום, לפיתוח, לפריצה קדימה, מצד הוודאות שיש בשביל מה, ויש צורך ויש ערך בכך, זה מה שמתבטא באומר החיים ההיסטורי של עם ישראל, בכללו דורותיו, שעושה את אחוז המקבלי הפרסי הנובל היהודיים. ותשאל, מה יש? מה? מוטיבציית החיים של פרויד היא גבוהה יותר מאשר מוטיבציית החיים של כל גוי אחר. הם חיו באותה צורה. זה חי חיי גוי, וזה חי חיי גוי. רק זה היה יהודי שחי חיי גוי. על כל פנים אני זורק את המילה פרויד במשמעות של מקבלי פרסי נובל יהודיים. ואם זה תכונת החיים היסודית, היא מתגלית באופן סטטיסטית. מוטיבציית החיים היהודית היא בסיכומו של דבר יוצרת איכויות כאלה. ומוטיבציית החיים הגוית יוצרת מוטיבציות כאלה. ואיכויות כאלה. אז שם משתקפת האמת. כן, יש דחפים, יש צרים. יש, יכול להיות גם שרידי ערכים. תקווה לעתיד לבוא רחוק, זה משהו. המחשבה הזאת שעכשיו אני סוקר על פיה, ההישגים ופריצה המדעית. תשאל, למה מזרח הרחוק הוא שפוט של התרבות המערבית? תשובה, כי הוא מיואש יותר. על אף שבעיקרון, שמעתי פעם על איזה מחקר קצת גזעני, אבל הוא טוען שהסינים זה החברה בעלת ה-IQ הכי גבוה. כמעט כמו היהודים. כל פנים עם השני. לכאורה? למה לא מקבלים אותם באותו אחוז היסטורי של מקבלי פרסי נובל? כל המיליארדים שלהם? ולמה, סיכומו של דבר, הטכנולוגיה והאידיאולוגיה המערבית משתלטת עליהם? כי הם מיואשים. עמוק באמונתם. התרבות מיואשת, אז היא לא מסוגלת להתמודד עם שאיפות ההתפתחו. קצת כן, קצת לא. סיגי, יש איזה מימד שאותי, עליו אני לא מדבר בכלל, לא הזכרתי בכלל פה בדין, בפריסת ההסתכלות הזאת, יש מימד אלילי. האלילות היא נותנת מוטיבציה, כי היא אמונה, אמונה מטורפת, אמונה פרוורטית, סוטה, אמונה שלא צריך את האמונה הזאת. כפירה הטובה ממנה. אבל מכל מקום, היא נותנת מוטיבציות. יסודות אליליים נמצאים באנושות כולה, גם במזרח. וחוץ מזה, כל פנים, אלילות זה לא ייאוש. הצבעתי על זה שבעיקר, זאת אומרת, אדרבה, כשהאנושות מתפתחת יותר עם גאה לייאוש, בשלב הפרימיטיבי, הילדותי שלה, היא אלילית. מוטיבציות יש מיסודות של אמונה. כשהיא תהורה מאוד, זו מוטיבציה אינסופית. כשהיא מעוננת, זה מוטיבציות אחורות. זה בד בבד עם היצריות. יש את האלמנטים האלה באנושות. אז היא מתחפת קדימה. אבל לפרוץ קדימה וליצור מכפלת כוח של יצירת עולמות חדשים, זו תכונה יהודית בעיקר. מדי פעם היא מופיעה בכל מיני גויים גם כן. וזה הכל שיקוף של מחשבת החיים היסודית שעומדת ביסוד כנסת ישראל, שהיא אמונה. ואחר כך היא נמצאת בסתר נשמתו של כל יהודי. ואחר כך היא מהווה את דחף חייו היסודי ומחשבת חייו היסודית שאותו כל פרט, עד שהוא הופך להיות הבן של אמא שלו שהורסת אותו. והחינוך, והחברה, וזה, ואז אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, פחות טוב ממה שהיינו אמורים להראות. אבל עדיין, נקודת היסוד הסיגולית הזאת של כנסת ישראל, היא זאת שעושה את אשר בחר בנו מכל העמים. ומה שמתבטא בעומר החיים הזה, שעכשיו עשיתי אליו סקיצה. מהירה ובוטה ולא נותנת, לא ניתנת לוויכוח. זה פשוט, זה המציאות. כן. בסדר. יש בצד, אבל מכל מקום היא מלאה התלהבות על הדברים הקטנים. זה נכון שמעצם היות האדם אדם, זה סותר את היותו אלילי. זה קונפליקט, כי האדם במהותו הוא מאמין, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. כי התכונה הזאת של האמונה היא תכונת האדם. היא פשוט תכונת החיים. אבל מכל מקום, החיים יכולים להתאבד. החיים יכולים להסתאב, והטבע שלהם שהם יעשו את זה. יצר לב האדם רע מן אוהב. אז נשמתו נשכחת. ומכל מקום, נשכחת וזכורה בצורה עמומה, מעבר לאיך שהוא חי. והיא זאת שעושה אותו לא שמח. אלילי, בהמי, ולא שמח. ואם שמח בחוץ, לא שמח בפנים. ואם שמח בפנים, לא שמח בפנים פנימיות. ואם יכול להגיד, תפסיק בלבל את המוח, אני אגיד שהוא מבלבל את המוח, והאינדיקציה לעניין זה הנכד שלו. גם כשהוא חי את 70 שנות חייו, עליז ושמח. אבל תרבותית, כמו שאמרנו, זה לא נכון. כן. בתרבויות זה מתבטא בכל התרבויות. רק אני ציינתי בסוף, אמרתי בחשבון הראשון שעשיתי, לא שקללתי את האלילות. בסוף, בעצם לשאלה שנשאלה, שעובדה שכן יש להם מוטיבציה, אז ציינתי שיש, בסדר, הדברים הם לא חד משמעיים כמו שאני אומר, כמו כל דבר בחיים. אז זה מאוד מורכב, ומן הסתם אפילו עוד יותר מורכב מה שפרסתי לכם פה גם בשלב השני והשלישי. כי בשלב ראשון ציירתי את זה מן כן לא שחור לבן. תרבות של ייאוש זה אנושיות, ותרבות של אמונה זה היהדות. או ספיחי קצת, נגיעה של אמונה נצרות, ועכשיו הוספתי עוד, שבכלל האנושיות, אפילו המיואשת לחלוטין במזרח. אז יש שם יסודות אליליים, והם נותנים מוטיבציה. באמת? חברה בריאה? מה זה היה המילים האלה? כן. אתה יודע מה אחרי. שמי מוסקבה הם כדורים תמיד. איך תשמע שם אתה, אנשים חוזרים, מספרים על איך שאתה חש שם ברוסיה? עכשיו, שלא לדבר, עכשיו שכבר הם קיצור. הייתה שם תרבות של 70 שנה. שמעת על אימפריה שאורך חייה הוא 70 שנה? לא היה בחיים ההיסטוריים לא היה דבר כזה. לא היה ולא נברא. חלום היה. חלום היה. כי זו הייתה תרבות של כפירה פוליטית, אז מסתבר שזה רק הייתה... חלום היה. ומוטציה כזאת שלא הספיקה להחזיק כלום. וספיחי הכפירה הזאת מתבטאים באווירה הכבדה, חבר'ה מספרים שנמצאים שם, אתה ממשש שם את האווירה הכבדה והנחסית בידיים. עוד יותר גרוע ממקומות אחרים בעולם. נכון לעכשיו. מוטיבציה, זה שאתה יכול לראות פה את הרוסים שלנו שנמצאים פה בארץ. שמע. מה אתה אומר? לכן הם עלו. א', בגלל, זה הייתה תשובה יהודית טובה. אני אגיד לכם, תשובה עם עין יותר רעה. אתה צודק, אם תקיבו למה ש... עכשיו נאמר זה האמת, עכשיו אני רק לא כל כך אשים לב ברצינות למה שאני אומר פה, אבל ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כעורות. ולפעמים אנשים מאוד חזקים וסולידיים, כי הם באים מגיהנום כזה, אז הם כאלה, אתה צריך ללמוד איך לסעוד בגיהנום, אין לך ציפיות משום דבר, אין לך תקוות משום דבר, אין לך אשליות ביחס לשום דבר, כי אתה יודע שכל תפוח הוא רקוב, במיוחד אם הוא יפה. וכשזה הגישה שלך לחיים, אז אתה נוקשה, ואתה שומר על האינטרסים שלך, ואתה לוחם לשרוד עליהם. זהו. אז במסגרת הייאוש העמוק, שמונח בתוך התרבות הרוסית ומחלחל לתוך הנשמות הרוסיות, אז יש מין חישול. במסגרת זאת, אז גם יש מין כיפאון, כזה כיפאון כדור, שלא הספיק בכלל להתפרק בהתפרקות המערב אירופאית של הדקונסטרוקציה. כל פנים, הוא לא שמע, עדיין לא במלחמת השרידות, אז אתה נשארת בפיגור של איזה 70 שנה, ואז אתה יודע שאתה אמור לעבוד עם השכל ותו לא, שהוא קרס, כי לא היה חוץ שום דבר שלמענו כדי היה לעבוד עם השכל. אין אמונה ואין ערך ואין אין שום דבר חוץ מאשר ערכים מטריאליים. אבל במסגרת זאת, אז הניסיון לתקוף את השכל באמצעות שכלית, מה שנעשה במערב אירופה, על ידי יהודים כמובן, אז לא הגיע כל כך לרוסיה, אז הם נשארו נכשלים תרבותית. כלומר, לא התקדמו אל הדרדור. אז כתוצאה מזה, אז הם כמו שהאנושות הייתה לפני, האנושות האירופאית הייתה לפני מלחמת העולם השנייה. אז הם עדיין כך. או שידלגו על זה, או שתכף יקרסו גם כן על זה. ייתכן שפה, עכשיו עולים לארץ ישראל, אז אין שמה מתארת, כל מיני, וזה, בסך הכל הם יהודים, וזה, כל פנים בחלקם, או ברובם, או... וכל מקום. זה לא בטוח שבאמת אידיאל וזה, ומי יודע מה מניע אותם. מורכב מאוד, כמו החיים. טוב, אני נחזור לתשובה הבהירה והטובה של... תזכיר לי, איך קוראים לך? מי. זה הייתה תשובה טובה, ונשאר בזה. אז בואו נחזור לסדר הרגיל, שאני יותר צמוד למה שכתוב ולא מדבר באוויר. אם הכרת הלב קורה ממקורה זה, הרי מדלדלת. כן, אז אני ניסיתי להסביר שהחיים בטבעיותם הם עשירים, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו ודאים במה שהם צופנים לנו, ובטוח שהם צופנים לנו טוב, דברים מרתקים, דברים חשובים, דברים נעלים, יש בשביל מה לחיות בטוח, זה נקרא המחר. אבל זה במקום שהחיים זורמים על פי העקרון האמונה הטבעי שלהם, גדולת שלמות אין סוף. אבל אם הכרת הלב מהסיבות שפירטנו, וכדוגמתם, אני יודע, קרועה ממקורה הזה, הרי מדלדלת. המוטיבציה ותחושת הערך, הוודאות בערך, הוודאות שיש בשביל מה להתאמץ, לא כל שכן שיש בשביל מה לסבול, זה נעשה פחות ופחות ברור. וכשלא ברור בשביל מה לסבול, אז בטח לא ברור בשביל מה להתאמץ. החיים הולכים מדלדלים, ולאט לאט הולכים ומאבדים את העניין שלהם. הם הולכת ומתפתחת בהם אמונה שאין בשביל מה. מילים אחרות, זה פירוש המילה ייאוש. ואין לה שום ערך. החיים מאבדים את תחושת הערך שלהם. ואין לה שום ערך. כל מה שישתלב במה שמתבטא בביטוי הפשוט הזה שאני אומר, הרצון לקום בבוקר, מה שיוצר את התחושה הטבעית הזאת, הוא מתמוסס, הוא נרכב, הוא נסע על קווים חלולים חלולים. ומתברר שאין שום דבר חשוב, אין שום דבר ערכי, אין מוטיבציה לשום דבר. דרך כלל אני נוהג לומר שזה פירוש אחד. באין לה שום ערך, אפשר גם להסביר את זה בפירוש נוסף, באין לה שום ערך. שאין לו, זאת אומרת, מבחינת מה שכתוב, אין, יבחר מי שרוצה מה שהוא רוצה, כי שני הפירושים סבירים. אין לה שום ערך, הכוונה, היא לא שווה כלום. זה לא כמו הפירוש הראשון. הפירוש הראשון, יש פה שבירת מוטיבציה. אין שום דבר שמורגש כחשוב. תגיד, אני לא מאמין, אין אלוהים, אבל אני איש מלא ערכים, אני הומניסט, אני דמוקרט, אני מבקש קדמה, נאורות, טכנולוגיה, יש הרבה מאוד דברים, אומנות, יופי, צדק, ערכים, הרבה, אני איש ערכים. כשלא תהיה אמונה, במשך הזמן הסתבר שאתה לא תקום בבוקר, כי כל המילים האלה הן נבובות. ואין צדק, ואין מטרה בטכנולוגיה, ואין ערך בהשכלה, ולך זה יפה, ולך זה לא יפה, וטעם בריח, ואין להתווכח, ואין להתאמץ בשביל זה. בשביל שום דבר. הסתבר ששום דבר לא מהווה מוטיבציה. כי עמוק בתוך הנפש, כך הסברנו מקודם, זה היה הפירוש הראשון, הטבעיות שדוחפת קדימה, נחנקה. המנוע שווק. מה שנראה כמניע, יתגלה שיחנק גם הוא עם הזמן. ולא יישאר שום ערך, יישאר משבר ערכים, כמו שסוציולוגים קוראים לזה. פירוש השני שאני מציע עכשיו, אומר, כל מה שאתה חי, צורת החיים והתרבות והמוטיבציות שלך, הם לא שווים כלום. כי זה לא אמיתי. כי זה לא שייך לערך המוחלט, שהוא על פי הטבע של האמונה, שהוא חלק ממשזרת גדולת שלמות אינסוף. באותו רגע שהשלמות האינסופית הזאת, שמתבטאת בעומר החיים, שמבטא את מחשבת היסוד הזאת, שמבטאת את ההוויה האינסופית, כשהוא קיים, אז הכל חתום וחותם הערך האינסופי. כשהוא לא קיים, אז נמשיל את זה בצורה, בשפה מתמטית, אז יש פה איזה ערך שהוא בעל סמל מספרי. חלקי אינסוף, וזה מה שהוא שווה. אז אין לו שום ערך. לא שומע? זה לא אותו פירוש. יכול להיות שזה גורם את זה, זה גורם את זה, אבל אני אומר פה עכשיו טקסטואלית, זה לא אותו פירוש. אין לו שום ערך, הכוונה האם היא לא שווה כלום, או לא תצליח לכונן מערכת ערכים. אין מחלוקת בשני הפירושים במציאות. ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור בהערת האמונה. שהיא הערה כללית למעלה מכל ערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. ואין תקנה, אין תקנה למציאות החולה הזאת, המדולדלת הזאת. אין תקנה שתהיה מאירה בצורה חיה. מה זה מאירה? מופעלת מן האור. מה זה מופעלת מן האור? מעוררת מוטיבציות חיים אידיאליסטיות. מזרימה את החיים אל חיי החיים. כמו שאנחנו אומרים כל הזמן. ואין תקנה שתהיה מאירה הכרת הלב בצורה חיה, בצורה שתדחוף את החיים מסודם, כי אם על פי הקישור בהערת האמונה, והנה יש לנו הגדרה, מה זו הערת האמונה? שהיא הערה כללית, למעלה מכל ערכים, וזה מבסס את הערכים כולם. הערה כללית, פה פירוש המילה כללי, זה לא של כולם, ולא הפירוש השני של המושג כללי, זה אוניברסלי, ולא פירוש שלישי של המילה כללי, סתמי. כללי פה פירושו נשמתי. הערה כללית, הערה כלליית, הערה פנימית, נשמתית, חיונית. האמונה היא הערה כללית, זרם נשמתי, זרם חיוני, זרם הערה כללית, הערה מהירה. הערה כללית, למעלה מכל ערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. למעלה מכל ערכים, זה מילים נרדפות לעיקר האמונה בגדולת שלמות אין סוף. אותו עיקרון שהולך ודוחף את החיים בצורה טבעית, באופן אין סופי. שכל ערך שלא מוצב, השאיפה היא לנשגב ממנו, לנעלה ממנו. חדומה ועוד. הערה כללית, למעלה מכל ערכים, ורק בזה היא מבססת את הערכים כולם. כי משהו נשגב למעלה מן הכל, על ידי השאיפה לגדולת שלמות אינסוף, ילך ויהיה ביסוס, זה מה שייתן את המוטיבציות, כמו שפירטנו מקודם, לצדק, ליופי, לחוכמה, ליושר, לחיים, לאהבה, למשפחה. זוגיות, חולה על. וכו', לכל. כי זה פשוט הטבע של החיים. מצד הקשר למשהו למעלה מן הכל, ששום גדר קונקרטי לא יחנוק אותו, בזאת ילכו וייצרו כל הגדרים, כל הערכים המסוימים, כל הערכים הקונקרטיים, ויעבו שלבים בסולם המוצב ארצה שהשם ניצב עליו. ורק בזה, במה שיש זיקה למעלה מן הכל, אז יש משמעות לכל. במקום שאין עניין במה שלמעלה מן הכל, לא תהיה משמעות לכל. לשום דבר לא יהיה משמעות. אמונה, זו הגדרת המושג אמונה. הערה למעלה מכל ערכים, שבזה היא מבססת את הערכים כולם. אפשר גם לדעת מהי אמונה. זאת אומרת, בוא נזכר במשפט שהגעתי פה לפני כמה דקות. הדתיים, אתם יודעים מה שאני חושב על מה שהם מאמינים. בחילונים, אתם יודעים מה שאני חושב על מה שהם לא מאמינים. לא אלה ממש מאמינים, ולא אלה ממש לא מאמינים. בעיה שאלה ואלה הם לא ממש, זה בעיה. איך אני אדע מי מאמין? על בסיס מה אני קובע שהוא מאמין, ואני קובע שהוא לא מאמין. אני קובע שהוא, למרות שהוא אומר שהוא לא מאמין, הוא כן מאמין, ועל בסיס מה אני קובע שהוא אומר שהוא כן מאמין, הוא לא מאמין. אמרו אתם? נכון. אומר החיים הערכי שלו. אומר חיים ערכי, זה אמונה. כל מקום שמתבטאים חיים, יצירה, טוב, באשר הוא, סימן שהוא מאמין. ואם יצעק מהבוקר עד ערב, אני כופר, לא מאמין וכו'. בסדר, אז אני מודה שהצעקות האלה באמת מבטאים חוסר אמונה. אז הוא חולה. אבל זה לא אומר שאין בו יסודות של בריאות. והראיה, שהוא כזה מתנהג יפה לאמא שלו, וכזה מתנדב שם באגודת צער בעלי חיים, וכזה וכו'. הרשימות ארוכות, כמו שאנחנו מכירים את זה. כן. זה נכון, זה נכון. אבל זה ערכים שייכנס בהם הריקב. והוא ילך ויתפשט עד שיגמור אותם. אבל יש משהו שירכב, אתה מבין? אתה מבין? יסוד הכל זה החיים הטבעיים. מילים אחרות, אמונה. משם מתחילים. מריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. המציאות לא מתחילה מהזיות שלנו, והנחות האידיאולוגיות שאנחנו כופרים, אנחנו לא כופרים, קיצור, זה לא מתחיל. יש נתון, אנחנו חיים ויש תכונה לחיים, והיא אמונה נקודה. עכשיו אפשר להרוס את זה, וכולם עושים את זה. עכשיו יש הרבה רמות של הריסה, הריסה כזו, הריסה כזו, בסדר. נכון, אבל לא יבוא אדם ויגיד, תשמע, אני חף מאמונה. אדם חף באמונה זה לפני שהוא מתאבד. שנייה לפני שהוא מתאבד. וגם זה צריך לדון. כן. על בסיס מה אני מאשים את אלה כמאמינים כשהם אומרים שהם לא מאמינים, ואת אלה אני מאשים אותם כלא מאמינים כשהם אומרים שהם כן מאמינים. זה מה ששאלתי. טוב שאתה שואל את זה, אבל זו הזדמנות לעשות שיפוץ בהבנה שלך. זה פירוש המילה ערכים. יש דיבורים על ערכים ויש ערכים. ערכים באמת לא דיבורים על ערכים, זה אומר חיים ערכי. דיבורים, אתה יודע, זה בדיוק כאן עוד אחד מהדוגמאות, אבל דיבורים הם אף פעם לא עושים עלינו רושים. כי לעולם אנחנו מסתכלים בהסתכלות הכוללת. האם הדיבור מתאים לעומר החיים? אז יש משקל. והיה ולא, גם לזה יש משקל. רשמנו לפנים. אני מתכוון להגיד, אתה אצלך, לפי איך שהתבטאת עכשיו, ישנה טעות. לא נורא, אבל יש טעות. יש אצלך מושג שנקרא ערכים, ויש מושג אצלך, וזה לא אותו דבר, זה מושג אחר, שנקרא איכויות שלמות, שלמויות של החיים. זאת אומרת, איך שבן אדם מנהל את חיה בצורה, בכל מיני צורות די שלמות, וחוץ מזה יש לו את עולם הערכי. בוא נקדם תהליכים. אני מנסה להגיד לך שאין שני דברים כאלה. זה אותו דבר לחלוטין. והיה, ומי שאומר שיש דבר כזה ודבר כזה, סימן שהוא, זאת אומרת, הוא ודאי לא מבין את מה שאני מתכוון שאני מדבר על ערך. כי כשאני מדבר על ערך, אני לא מדבר על מה שאדם אומר, שמה, ערכים שלי הם כאלה וכאלה. כי הדיבורים האלה הם ממש לא מעניינים אותי אף פעם. כי לא מה שאדם מכריז על עולם הרחב, זה באמת עולם הרחב. לפעמים כן. בהרבה מאוד פעמים, די. ואני, כשאני מדבר, אני עכשיו מדבר בתנאי מעבדה רוחנית. אני לא זקוק לדי, לבערך. אני מדבר מדויק עד הסוף. ערכים זה לא מה שמדברים, זה מה שחיים. זהו, זה ערכים. והיה ונדבר על מה שאנחנו חיים, זה טוב מאוד, זה גם כן ערכים. אבל אין דבר כזה, יש לי את הערכים ויש לי את שלמויות החיים. שלמויות החיים זה ערכים ותו לא, אין לי יותר ערכים. עכשיו, זו התנהגות מאוד מכוערת, שעולם הערכים הוא מחוץ לשלמות שלמויות החיי. זה שני מערכות. זה אחד מהכישלונות הלא ערכיים של החיים. מה זה המילה החופשית? אינני יודע, בטח כשאתה אומר אותה, אבל בסדר? אני אומר, כל דבר חשוב, כל דבר טוב. אני עכשיו לא נכנס לדיון מהו טוב. זה נושא בפני עצמו, אבל בעיה. יש דברים טובים, יש דברים שעכשיו אני יוצא מתוך הנחת עבודה, שאם נדון, נגיע לכמה הסכמות. אז כולנו חושבים פחות או יותר אותו דבר, מהו טוב, מהו חיובי, מה כל מקום שמופיע טוב ושלמות באשר הוא שם, ואני לא נכנס לדיון מהו שלמות ומהו טוב, אז זה ביטוי של אמונה. אני חושב שכבר, אני לא זוכר מה אני אומר, למי אני אומר, אבל יש לי חשב. אני חוסר ביטחון עצמי שכבר הקראתי לכם את זה, אז אני אקריא פעם נוספת, אבל אם לא הקראתי, אני אקריא פעם ראשונה. המאומה הכפרנית, כל זמן שהיא עסוקה במגמות מוסריות, הרי היא ממש דרישת השם. הקראתי את זה פעם? תשובה מצוין. זה עושה כן, זה עושה לא. מה זה משנה? התוכן. תקשיבו, המאומה הכפרנית, כל זמן שהיא עסוקה במגמות מוסריות, הרי היא ממש דרישת השם. המוסר והרחבתו, הגדלת ערכם של החיים, עינוגם ושאיפותיהם, הוא בעצמו דרישת השם. יותר מאשר דרישות הבאות מרחשי לב בלבד, שאין בהם הטבה מעשית לסדרי החיים. קלי, נקלט. עוד פעם. עוד פעם מההתחלה, המאומה הכפרנית כל זמן שהיא עסוקה במגמות מוסריות, היא ממש דרישת השם. אתם מבינים? מילים אחרות. יש תרבות כפרנית, והיה והיא עוסקת במגמות מוסריות. אז למרות שהיא דוגלת בזה שהיא לא מאמינה באלוהים, היא כופרת. היא כופרת מילולית, בפועל היא דורשת השם. כי כשהיא עסוקה במגמות מוסריות, זה דרישת השם. כי מה פירוש המילה דרישת השם? נגיד שאני דורש את השם, דורש השם ליחצרו כל טוב, ושאר מיני פסוקים וממרי חז"ל זה דרישת השם. יכול להיות, אבל בתנאי שהם נכנסים בקטגוריה של המשפט הבא, דרישת השם, בלי סיסמאות, זה המוסר והרחבתו, הגדלת ערכם של החיים, עינוגם ושאיפותיהם. התביעה המוסרית והתביעה להרחיב את המוסר. לא להסתפק במוסר של ילדים, אלא מוסר של מבוגרים. ולא להסתפק במוסר של, מבוגרים, אלא מוסר של יהודים. ולא להסתפק במוסר של יהודים, אלא מוסר של יהודים טובים. ולא רק יהודים טובים, טובים מאוד וכן הלאה. המוסר והרחבתו, הגדלת ערכם של החיים, שהחיים יהיו בעלי משמעות וערך. התביעה שהחיים יהיו ביטוי של משהו אידיאלי. עינוגם ושאיפותיהם, שהחיים יהיו דבר מענג, ושהחיים יהיו מלאי שאיפות. לדברים גדולים בשלמים. זה הגדרת המושג דרישת השם. הוא בעצמו דרישת השם. על כל פנים, זה דרישת השם יותר משאר דרישות הבאות ברחשי לב בלבד. יכול להיות שיש עוד כמה וריאציות של דרישת השם. כי כשבן אדם שר ב- 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 בסעודה שלישית על כל מיני תקוות לקרבת אלוקים ודרישת השם, אז אתה לא יכול להגיד שזה לא דרישת השם, כי הוא באמת היה רוצה את זה. והוא אומר, אחרי ששמע תקיעה בחודש אלול, אז הוא אומר, את פניך השם מבקש, את עשר פניך ממני. אתה לא יכול להגיד שזה לא דרישת השם. מכל מקום, עדיף ממנה, המוסר ברחבתו, הגדלת ערכם של החיים מנוגם ושאיפותיהם, במקום שזו מדיניות החיים, זה דרישת השם הרבה יותר מפותחת. זה כמו ההבדל בין מבוגר לילד. סליחה? לא מכוון? מה זאת אומרת לא מכוון? למה לא מכוון לשום כיוון? הוא מכוון למוסר ברחבתו, הגדלת ערכם של החיים. מה זה זה? רגע. מה פירוש המילה? אתה יודע מה, אני אתקוף אותך, אני לא אסביר לך, לא אנסה לרעיין אותך, אני רק אתקוף אותך מכיוון אחר. לעומת זה, בוא נשלים את המשלב, את הכנף השני של המשפט שלך. לעומת דורש השם הדתי, אז הוא יודע, הוא רוצה את השם. מה זה השם שאתה רוצה? תענה הדתי בצורה ברורה בבקשה. בדיוק, מה זה הכיוון הזה? אז ברור, השם.
בדרך השם, אבל באיזשהו שלב, היא נמצאה את הערך. וזה לא יהיה רק ככה,
חביבי, אני מנסה להגיד את המסר, שכדאי שהוא יקלט, ואני כבר מצפה לאלה שנמצאים פה בשיעור שלנו, שכזכור, הם כל הפחות קראו פעמיים את איסורים מרקים, עם רוב חזרות שלנו על התביעה הזאת, ועוד כמה תביעות, אז מן הסתם כבר עשו את זה 20 פעמים. אז יולבנים, מן הסתם הם יודעים שהמילה השם, מי אמר את המילה הזאת? תלוי מי אומר את המילה הזאת. אבל סתם אחד שאומר את המילה השם, היא מילה מקבילה למילה יא. אתה יודע מה זה יא, נכון? זה גם מה שאני יודע במילה של מישהו שאומר את המילה השם. זה הנעת גלי קול, ואין לזה שום כיוון. עכשיו, זה שהרבה בני אדם אומרים את המילה הזאת והם חושבים על כיוון, לפעמים זה עלול לעלות בגלל מחשבות מחרידות. איזה מין כיוון הוא חושב במילה הזאת? זה ממש בעיה. ובגלל שזה בעיה, יש לנו מאמר שנקרא איסורים מרקים. שהתרבות הזאת באה להוציא מהבעיה הזאת. מה קורה מכל מיני אנשים שאומרים את הברוך השם ואם ירצה השם הזה, והם חושבים שיש להם כיוון. אבל זה ממש אסון הכיוון שלהם. ולעומת זה, ההפך. אמונה באמת עם כיוון בישולך, זה בן אדם שחי בתביעה לטוב. הוא רוצה מוסר, הוא רוצה צדק. הוא רוצה שחיים, בני אדם, יחיו באיכות. לא יחיו חיי בהמות. לא מפעילים את השכל שלהם, לא מפעילים את השיקול המוסרי שלהם, המצפוני שלהם. אלא הוא רוצה שבני אדם יהיו יותר איכותיים. להגדלת ערכם של החיים, עינוגם, שבני אדם שיחושו את החיים. חושו שכל רגע מלא, מלא מוטיבציה, מלא טוב, מלא, מלא שלמות. בין יתר שלמויות החיים, בין אין סוף שלמויות החיים, יש אחד מהאין סוף. כן. מה, אתה לא שמעת על רעיון? זה דווקא רעיון מאוד יהודי. ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואחר כך ואכלת ושבעת, אתה יודע שאסור לך להתיישב. לאכול לפני שנתת לחתול שלך בבית לאכול. זה גישה יהודית. זה חיוב דאורייתא. אם זה משמח אותך. יש בני אדם שזה לא מעניין אותם שזה דאורייתא, אבל הם, זה דבר פשוט, כי הם מרחמים על בעלי חיים. מרחמים, זה חשוב. זאת אומרת שהם מטומטמים? הם רעים? לא, הם דווקא טובים. יותר מאלה שזה לא מעניין אותם. רגע, מי אמר שזה מה שאמרתי? לאדם יכול להיות הרבה מאוד ערכים. צריך להיות לו את כל הערכים. אתה גם צודק שצריך להיות לו סולם ערכים. אם בעלי חיים מעניינים אותו, ולהחריב את הבתים של בני אדם, זה גם מעניין אותו. אז משהו דפוק אצלו, אני מודה. אבל... רגע, אבל מי אמר שכל בן אדם שהוא מבקש את המוסר והרחבתו, הגדלת ערכם של החיים, הוא גם בשאיפותיהם, הוא כזה שמחפש בני אדם להחריב אותם ולרכוש את בעלי החיים שלהם. מי אמר שזה מדובר? לא. תראו, רק... טוב, אתם יודעים מה, אתם צודקים, נעזור את בעלי החיים. זה אבל... לא, לעניין, אני מנסה לחפש איזה דוגמה שבן אדם יש לו ערכים. ומי אמר שבן... וערכים, עד רבה, זה הכיוון. זה אדם עם כיוון. ולהפך, זה כיוון ברור. בלשון הרב זה נקרא בהירות, זה נקרא מחשבה בהירה. ואילו דומני שמה שאתה קורא... זה לא נכון, סתם אני מתנפל עליך כסטריוטיפ דתי. וזה ייתכן שזה לא נכון. אבל אני אומר שעקרונית זה יכול להיות, עומד מולך איזה טיפוס דתי, והוא מלא ודאות בכיוון ויראת שמיים שלו. אבל זה בעצמו מה שהרב קורא לזה מחשבה מעוננת, מעורפלת, והיום ונורא, וכדומה ועוד. זה בדיוק מה שהרב מנסה להסביר פה. זה לא המילים לא נותנות את הכיוון. במאמר שלנו, מעבר לעמוד כזכור, זה כתוב שההתיישבות הנפשית הגסה, על דבר מציאות התוכן האלוקי, בעצם המילים ואותיות בלבד, בלבדן, זאת היא שמחפירה את האנושיות. זה אלבון לאינטליגנציה, הנורמה ההתנהגותית הזו, שבני אדם, הם מרגישים את עצמם רגועים בגלל שהם אומרים סדרת המילים הנכונה. הם מתרגלים את זה כל בוקר, פותחים את הסידור, דופקים את מה שכתוב שם על הסוף, נקסט, חופשים לשלב הבא. זה לא בסדר. זה לא בסדר מבחינה אנושית. זה לא בסדר מבחינה מוסרית, זה לא בסדר מבחינה הלכתית, ולא בסדר מבחינה אמונית, ולא בסדר מבחינה תורנית, ולא בסדר מבחינה אלוקית, וכתוצאה מזה יש לנו ניסויים מרקים. וזה לא יעזור שבן אדם מרגיש את עצמו רגוע כתוצאה מזה. זה מאוד לא בסדר, שהוא מרגיש את עצמו רגוע במטריית המילים שלו. כי אמונה זה לא מילים. אז פה אני מדובר עכשיו, הרב מציב את הדברים נכון, בצורה פרובוקטיבית מאוד. הוא מציב שזה יכול להיות מקרה קיצוני. לא, אתה לא מבין פה ממה שהרב אומר, שכל אדם גלוי ראש מסתובב, תשמע, זה, בוא ניגש אליו, נלמד ממנו אמונה, כי הוא מן הצדה מאמין. אבל הרב, איך שאתה רואה אנשים מניחי תפילין, תעזוב אותם. מן הסתם על זה הוא לא מדבר. ובכלל יהיה כלל זה נקוט בידינו. הרב, נתן לכם כלל נכון? כל כלל יש יוצאים לכלל. הרב אף פעם לא מדבר על אנשים. אף פעם. אפילו כשהוא מדבר על אנשים, הוא לא מדבר על אנשים. הרב מדבר על אידאות. הוא לא דיבר פה על הכופרים והמאמינים. הוא מדבר פה על המהומה הכפרנית. יכול להיות מציאות כזאת, תרבותית. והיה, ויש מין תנועה כזאת. והיא מהומה כפרנית, וזה מהומה. ואם זה, היא עסוקה במגמות מוסריות. עכשיו, עסק במגמות מוסריות זה לא אדם שמצלצל במילים, וגם לא חברה שמצלצל במילים. זה לא נקרא עסק במגמות מוסריות. לפעמים, יכול להיות, אני יודע, במהומה הכפרנית שבה אנחנו נמצאים, גם עושים מניפולציות תרבותיות על מילים מוסריות. זה מעשה הכי לא מוסרי. להשתמש במוסר לצורך במילים מוסריות ובדגל המוסר לצורך מגמות אנטי-מוסריות. זה מאוד מצוי כיום בחברה החילונית, הכפרנית. לא על זה הרב מדבר. ואם זה הוא מדבר על מציאות תיאורטית, והיא לא רק תיאורטית. והיה ויש מהומה כפרנית, והיא כן עוסקת במגמות מוסריות. לא בדקלרציות, לא בהצהרות, לא בפוזות, לא בתקשורת, אלא באמת. ויש גם דברים כאלה. ועכשיו אתם לא, העסק שלנו זה לא כל הזמן לאמת בין השכן הזה שלי לשכן הזה שלי, או אני, או, זה לא הנושא שלנו. נבין קודם מה הרב אומר. אז יש מציאות כזאת, יכולה להיות מציאות כזאת. היא לא מוכרחה להתיישם על כל אדם ראשון שאתה רואה ברחוב, ולא על הרחוב שלנו, לא בהכרח זה הרחוב שלנו. או תרבותית, כן. על כל פנים, עכשיו אנחנו מדברים בצורה תיאורטית. אני רק אומר שדעתי היא לא רק תיאורטית, אני חושב שאני גם רואה אותה בעיניים. רק אני לא... אל תביא לי דוגמות שהן לא מתאימות. אתה מן הסתם רואה בעיניך דברים אחרים. אני לא אומר שאתה רואה דברים לא נכונים. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על דברים הנכונים. לא על מה שאתה חושב שאני מדבר. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מה שכתוב פה. ויש דברים כאלה. ואז זה נקרא דרישת השם. למרות שאין שם שם שמיים. ולפעמים אין שם התנגדות לשם שמיים. והתנגדות ליהדות, והתנגדות למסורת, והתנגדות לכל דבר. ומכל מקום, יש שם מוסר, ויש שם הרחבתו, יש שם הגדלת ערכם של החיים מנו גם בשאיפותיהם. והיה, ויש תופעה כזו, דע לך, זה נקרא דרישת השם. שדוד המלך אומר, דורשי השם לא יחסרו כל טוב, הוא מתכוון הרבה יותר לטיפוסים האלה, מאשר אלה שמזמרים את הפסוק הזה שלו. במקום, לא בטוח. כי לא בטוח שכל מי שאומר את הפסוק הזה, אז אין בו את המוסר ברחבתו, הגדלת ערכם של החיים, הנו גם בשאיפותיהם. אלא והיה ויש את דרישות השם הבאות ברחשי לב בלבד, שאין בהם הטבה מעשית לסדרי החיים. אז אני אומר עוד פעם, גם זה לא בטוח שכל דתי שמכריז על עצמו דורש השם, או יש לו כל מיני חוויות דתיות, הסימן שהוא ממש לא מוסרי, לא מעניין, לא מתעניין אותו, לא מעניינים אותו, לא ערכים, ולא מצפון, ולא מוסר אוטונומי, ולא הגדלת ערכם של החיים, אלא גם בשבטם, זה ממש לא רלוונטי לגביו. זה לא בטוח שזה ככה. אולי סביר שזה ממש לא ככה. אבל מכל מקום, והיה, ויכול להיות גם מקרה קיצוני, שזה ממש לא ככה. והוא, יש לו הרבה מילים והרבה ריטואלים דתיים, אבל באישיות שלו ובאורח החיים שלו, הוא משדר דברים אחרים. ויש הרבה תופעות כאלה. יש. עכשיו, שאתה מוצא את זה לעומת זה, תרבות כזאת לעומת תרבות כזאת, אז תדע לך, זה נקרא דרישת השם, למרות שהיא חושבת את התרבות הזאת שהיא דוגלת בכפירה. וזה פחות, זה, אתה לא יכול להגיד אין שם דרישת השם, עובדה שיש שם את הריטואלים, יש שם את המילים. למה אתם כל כך אוהבים לדבר את המילים האלה? כי אני רואה זה, בכל זאת, משהו חיובי. מכל מקום זה לא מפותח. זה לא הגיע אל, אל, אל גמר בישולו, שבאמת, מלוא המשמעות של העניין, זה לא השלב הזה, זה השלב המבוגר של העניין. והוא, המוסר ברחבתו, הגדלת ערכם של החיים, הוא גם בשיפותם. הרב מסיים, אולי זה ישמח אותך, מכל מקום אומללים הם בני אדם כל זמן שאינם יודעים שכל מה שהם עסוקים בהרחבת המוסר ובקשת הטוב, זהו דרישת השם. חברה כזאת, תרבות כזאת, שעוסקת במוסר, בהרחבתו, הגדלת ערכם של החיים, הנה גם בשיפותיהם, והיא מכריזה על עצמה, לא מתעניינת באלוהים, לא מתעניינת בתורה, לא מתעניינת בדתיים וכל זה. היא מסכנה. זה מה שהרב אומר. אומללים הם בני אדם, שזה המצב שלהם. הם עסוקים להמציא את הגלגל במקום שיש כבר קיצור מערכת רכבות וטילים כבר מסתובבים. ונערה רבה תופיע עליהם כשיגלה להם רע זה. צריך לעזור להם, להסביר להם, חבר'ה, תבינו למה כוונת המילים של האמונה. ותעזבו את מה שנמצא במוחות של הדתיים. הם לא פטרונים, לא על האמונה ולא על התורה. לא על האמת. אז צריך להסביר להם את זה. אתה יכול להגיד להם, אני עכשיו אומר לכם מניסיוני אישי, הרבה יותר מ-10 פעמים עשיתי את זה בחיי. וההשלכות של זה הן מדהימות. זה כמו אלכימיה. זה מאוד מאוד מועיל לאנשים האלה. עמוד 41, מאמרי ראייה. טוב, שבת שלום.